את השיעור שלנו היום, אנחנו נקדיש שעה אחת בקירוב לרבי נחמן ברסלב. אני מאוד מבקש, פלאפונים, מחשבונים, לא יודע מה, לא להתעסק. תודה. אני רוצה לקרוא לפניכם סיפור שמסופר מסיפורי רבי נחמן, כתוב לכם על הלוח. שם הסיפור, כיד המלך. כיד, אנחנו יודעים, זה חף הדמיון, כמו, כן? לא יד המלך, כיד המלך. ואני גם אומר את הסיפור. סיפור קצר, אבל עם הרבה תוכן. סיפורים ארוכים של רבי נחמן, הם מצריכים ימים ארוכים. סיפור קצר זה יכול שעה, שעתיים, שלוש דעת. אז אצלנו נעשה תמצית. בגלל קוצר הזמן. הסיפור מתחיל כך. מעשה בבן מלך שנתרחק מבית אביו והיה מתגעגע מאוד מאוד על אביו. פעם אחת קיבל איגרת מאביו והיה שמח בה ומשתעשע עמה, ומרוב שמחה ושעשועים גברו בו מאוד הגעגועים על אביו.
מה?
הגעגועים על אביו. והיה מוסיף מפעם לפעם געגועים על אביו, קובל ואומר, וי לי, וי, מי יתנה לי לנגוע ביד אבי נגיעה קלה קלה, מי יתנה לי, ואבי יושיט לי את ידו, כי עד החבקנה והנשקה, כל אצבע ואצבע של אבי היקר הייתי מנשק מנשיקות פי מרוב געגועים שאני מתגעגע אל אבי מורי ומאורי. אבי הרחום, מה מאוד הייתי רוצה לנגוע לפחות בזרתו הקטנה. ועד שהוא כובל ורוגש ומתגעגע מאוד מאוד על מגע יד אביו, הבריק לו רעיון במחו. הרי זה בידי איגרת אביו. הרי זה בידי איגרת אביו. הכתובה בעצם יד אביו. החילוק כתב המלך משול ליד המלך, ומלב הבן פרצה שמחה גדולה ביד המלך כיד המלך. זה הסיפור. אם אנחנו נתבונן בסיפור, אז נכון, אמרת מילה יפה, מה זאת התורה, אני לא רוצה לענות עכשיו, אבל בואו רגע ונתהה מה רוצה רבי נחמן. הרי רבי נחמן שכתב את הסיפורים, הוא רצה ללמד אותנו הסתכלות על החיים. הסתכלות על החיים משמעותם הסתכלות אליך פנימה. בדיקה עצמית שלך מול המציאות. שלך מול עצמך. רבי נחמן שכותב סיפורים למעשה הוא פונה אל כל אחד ואחד מאיתנו כדי שנתבונן את תוכנו פנימה.
למה הוא מוחסבת?
איך?
במוחסבת. רבי נחמן.
נכון. כלומר, הרעיון המרכזי של רבי נחמן זה להוביל אותך מחזרה אל עצמך. בואו נתחיל. איך הסיפור מתחיל? מעשה בבן מלך שנתרחק מבית אביו. מה הסיבה? מי הרחיק אותו? לא כתוב. עובדתית הוא רחוק. כלומר, בוא ולהתבונן עובדות, מציאות. בן המלך נמצא רחוק מאביו. אולי אביו שלח אותו. אולי הוא הלך. אבל יש מרחק פיזי בין האב לבן. טוב. אבל שימו לב. למרות שהבן רחוק ולא נמצא ליד אביו, פתאום מה? פעם אחת קיבל איגרת מאביו. כלומר, אין פה נתק.
פעם אחת הוא קיבל או בהתחלה הוא קיבל?
לא, לא כתוב בסיפור מתי קיבל, אבל הוא קיבל. כלומר, יש איזה אומנם מרחק, אבל אין ניתוק. האבא שולח לבן איגרת מכתב. עצם זה שאני כותב למישהו משהו, זאת אומרת שאני דואג לו, אכפת ממנו, אני רוצה קשר איתו, ואני עושה מעשים על מנת לבטא את הרצון ושומר על הקשר. והנה, לפי התגובה של הבן, והיה שמח בה, הוא משתעשע עימה. אנחנו רואים שגם הבן, למרות הריחוק הגדול מאביו, האיגרת הזו, המכתב הזה, בשבילו מהווה מה? נקודת קישור. הוא קשור. הוא לא מנותק מאביו. אם אדם מנותק מחברו והוא שולח לו מכתב, אז הוא בדרך כלל כועס. או מנסה ללמד עליו הכי הרבה חובות, למה הוא עשה את זה, כי בטח יצא לו משהו וכו'. הוא לא רוצה את המכתב, הוא משליך אותו להשפעה. ואם זה באימייל הוא מוחק, ואם בוואטסאפ אז הוא מוחק, ואם זה אס-אם-אס הוא מוחק, הוא לא רוצה בכלל לראות את הבן אדם הזה, הוא לא רוצה לראות את השם שלו. ופה הבן, היה שמח בה, שמח בה ומשתעשע בה. מה זה משתעשע בה?
נהנה ממנו.
כמו משחק, כל הזמן פותח, קורא, מסתכל.
הוא מגיע בזה המון התעניין, אני חושב שגם אמרנו שככה הוא מרגיש פיס, גם כאילו את אביב, שהוא ממש מגעגע עליו, אז הוא אמר שאם אביב כתב את זה, זה סוג של ממנו,
יפה, ואז שימו לב מה זה גורם לו. ומרוב שמחה ושעשועים, באיגרת, במכתב, גברו בו מאוד הגעגועים על אביב. הרצון לפגוש את האבא, להקטין את המרחק, רצון לצמצם את המרחקים הולכים וגוברים בו. הוא שואב ורוצה בכל מאודו מה לעשות? לגעת באבא, להגיע לאבא, למלך. והיה קובל ואומר, וי לי, וי לי, לי, בני לנגוע ביד אבי, נגיעה קלה קלה, אפילו לרגע קטן, רק נגיעה קטנה, אבל להיות ליד אבא. וגם אבא נגיע כבר. והוא היה מנשק כל אצבע ואצבע, מרוב געגוע, מרוב רצון, שאיפה. זה מה שיש לו בחוף. זה מה שמעסיק אותו. הגעגוע אל האבא, ואיך הוא הופך את הגעגוע למשהו מעסיק. ואנחנו יודעים, יש כלל, שאדם שחושב, המחשבות שלו, איפה שהמחשבות שלו, שם הוא נמצא. פיזית לא היה במקום א', אבל באמת הוא לא נמצא באותו מקום. הוא לאבדי לא לפעפי הדלות כמו חלק מריאות בחדר. כל כולו, כוחותיו, נפשו, מחשבותיו, ענייניו, הכל במקום השני. יש אנשים שנמצאים בבית המדרש ובכיתה שפים שיעור בראש להם בחופשת סוכות. הם לא פה. פיזית הם פה, אבל הם לא כאן. זה טבע האדם. איפה שהמחשבות שלו, שם הוא נמצא. לכן, למרות שהבן נמצא כל כך רחוק פיזית, בתוך תוכו הוא קרוב מאוד מחשבתית. לאבא. למעשה מה משמש פה הדוגמה של המלך ובן המלך, אב ובן?
הבן זה אנחנו.
הבן זה הענף. האב זה השורש. כאשר אדם מחובר אל השורש, גם אם הוא רחוק מן השורש, הוא קשור לשורש. הוא מרגיש את השורש. הוא רוצה לחזור ולהיות דבוק בשורש. אין נתק, יש מרחק. אנחנו כולנו מכירים מקרים כאלה שיש בני משפחה שגרים באזורים שונים בארצנו הקדושה ולא רואים אותם יום יום. אבל הקשר המשפחתי, אח, אחות, דוד, דודה וכו' וכו', הוא נשמע למרות המרחקים. יכול להיות אפילו שיש מי שנמצא בחוץ לארץ בעוונותינו הערבים. אבל יש קשר, אין ניתוק, אין חתך, אין הפסק. הלב, המחשבות, כל הזמן מייצרות את הקשר, למרות שפיזית הוא לא בא לידי מימוש, כן.
אמרנו שזה כמו ענף של כלפי
יצקי,
נכון?
איך? לא, זה דוגמה, ענף ושוט.
אז כשבן אדם בעצם רוצה דווקא להתנגד מהדעת שזה הפוך, אז הוא רק חושב שרוצה...
אנחנו נגיע, נגיע בעקיפין גם לדבר הזה. כלומר, במעשה, בואו רגע ונחזור לתחילת הסיפור. מעשה בבן מלך שנתרחק מבית אבי. ורבי נחמן לא כותב לנו למה. עכשיו בפני הבן הזה יש לנו שתי אופציות. האחת, להאשים את המלך שהרחיק אותו. כי רק המלך יכול להרחיק. כי אם המלך היה אומר לו, אתה נשאר פה ולא הולך, אתה נשאר.
אבל הוא נתן לו את הזכות בחירה.
רגע, אבל המלך נשאר. כלומר, יש פה מצב שהבן מבין שמול המציאות שהוא נמצא רחוק מבית אביו, האחריות הישירה לקשר, לקשר חי, לקשר של געגוע, לשאיפה, לרצון, לצמצם טווחים, תלוי במי? רק בו. לא באבא, לא במלך, לא באחרים. לקיחת אחריות אישית על מה שהביא לריחוק.
שאתה גם.
עצם התפיסה שהאדם מבין שהוא-הוא האחראי לעובדות שיש לו, זה הסיכוי הגדול ביותר שמאפשר לו לצמוח ולצאת ולגדול ולהתפתח ולצמצם. כי כל זמן שהאדם מאשים את הסביבה או גורמים חיתוניים אחרים בזה שהוא נמצא במצב מסוים, הוא לא לוקח אחריות והוא לעולם יישאר רחוק.
עד שהוא יבין שזה בגלל...
עד שהוא ישכח את עצמו גם. זהו. כולם אשמים במצבו, חוץ ממנו. ממילא במצב כזה, אם הוא יקבל איגרת, מה הוא יעשה איתה? הוא ישליך אותה להשפעה.
למישהו אחר.
ישליך אותה להשפעה. כי הוא בגללו, אני ככה. אז עוד לא, אין לו בושה לכתוב לי? אין לו בושה אחרי כל מה שהוא עשה לי? האדם הזה יישאר רחוק. אומר רבי נחמן, לא, זה לא הדרך. אדם צריך להבין שהמציאות שהוא נמצא בה, הוא יצר אותה בעצמו. ואם היו גורמים כאלו אחרים, הוא יכול היה להתמודד איתם ולדחות אותם, ולא להצטרף להם. אם זה אנשים, אם זה יצרים, אם זה תאוות. אתה בחרת את המצב העובדתי. סיבה ותוצאה. עשית מעשים, קיבלת החלטות, אלה השלכות. ההשלכות, אל תאשים את עצמך. זה אתה. ואפשר בבקשה פה להפעיל, תודה. מה למעשה? כשרבי נחמן כותב לנו על הגעגועים הגדולים שהבן נותן את הביטוי, כמו שראינו, ברוב שמחה ושעשועים, גברו בו מאוד הגעגועים על אביו, והמוסיף מפעם לפעם לגעגועים על אביו, וקובל ואומר, במילים אחרות, מתי כבר? מתי תבוא הגאולה הפרטית שלי? מתי אני כבר מוכן סוף טוב לגעת באבא?
זה הנשמה האלוהית, לא?
אני לא מדבר עכשיו על קדוש ברוך הוא בבני אדם.
נטו משל?
זה סיפור, כרגע אנחנו נכנסים על נמשלים. נתחיל את הסיפור. הבן יוצר מתוך זה שהוא מבין, שהוא אחראי לגורלו, והוא אחראי לתוצאות, והוא אחראי למה שימשיך להיות, הוא מתגעגע, הוא מצמצם עוד געגוע, עוד געגוע, עוד געגוע. ולמעשה, המרחק הפיזי השתנה? לא.
ההבנה...
הוא עדיין מתרחק מהאביב. אבל התחושה הפנימית מה היא? של קרבה גדולה והולכת. ניתן דוגמה מהחיים שאתם תפגשו בעזרת השם, כל אחד בעיתו ובזמנו. אחרי הירוסין, כל אחד מבת הזוג שלכם, עד קביעת יום הנישואין, זה תהליך. אבל כשככל שמתערבים ליום החובה, הבן אדם כבר חסר סבלנות. אגב, הוא מכל הגדולים, כל כך גדולים, שרוצים כבר למכור ליום החובה, עדיין רוצים כבר להתחתן. מה אתה ממהר? יש לך כל החיים אחר כך. לא, הגעגוע, הרצון לצמצם את המרחב, תופס כל ישותו של האדם. שם הוא נמצא. לשם הוא שואף, לשם הוא פועל, כל מעשיו לשם. כלומר, למעשה, יש פה צער, צער של המרחב. יש כאב מהמרחב. אבל פה רבי נחמן נותן לנו איזה מין, נקרא לזה חינוך עקיף. יש מטרה למרחק. לא סתם, רבי נחמן סתם, לא אמר לנו למה הילד הזה נמצא רחוק מאבי. נתרחק, עובדה, הוא נמצא רחוק. לפי רבי נחמן, כולנו מכירים את זה טוב וטוב מהחיים שלנו, דבר שאנחנו מתרגלים אליו הוא לא משהו בשבילנו. אנחנו לא מעריכים אותו, לא מוכרים אותו, לא מכבדים אותו, אפילו מזלזלים בו. ואני אתן דוגמה של, בלי להקפיץ פה אף אחד, תסתכלו את היחס שלנו להורים. שלנו. אנחנו כל כך רגילים אליהם, כל כך ברור לנו שהם יתנו לנו, יטפלו בנו, יעשו לנו, ותראו איך אנחנו מתייחסים אליהם. תראו איך אנחנו מגיבים לבקשות שמבקשים וזה לא מתאים לנו, מבחינת הזמן או העניין. לא צריך דוגמה חריפה יותר. האדם מטבעו, כל דבר שמתרגל אליו הוא מפסיק להעריך אותו. הוא מתייחס אליו בפשטות, ואני לא רוצה להגיד בזלזול. אומר רבי נחמן, מעשה בבן מלך שמתרחק. ועולה שאלה עכשיו, מי ירחיק את מי? יכול להיות
שיתרחק לא הורחק, זהו יתרחק.
יפה שהילד בעצמו יתרחק. הייתה לו מטרה בריחוק הזה. הוא יזם ריחוק. ואיזו מטרה? התגעגע מחדש.
איך יודעים שזה דווקא מטרה? אנחנו יודעים שזה התוצאה מכך.
כן, אבל מה? אנחנו רואים אחר כך, היה מתגעגע עוד ועוד ועוד ועוד. כלומר, כל... הייתה לו מטרה. מה הייתה המטרה? להפסיק לחיות בתחושה ש... הרגל. קביעות. זה מקלקל. זה הורס. אז הוא הולך. מתרחק. הוא רוצה ליצור את המרחק כדי לעורר רצון מחדש את הגעגוע. את הרצון, וואו, מתי? מתי כבר אני אחזור? מתי אתה יכול לחזור? למה אתה לא חוזר?
אולי זה כי הקושי לחזור לקודם.
יכול להיות שיש קושי לחזור. אבל גם יכול להיות שהגעגועים, למרות שהם כל כך גדולים, לא מספיקים.
אתה לא רוצה לחזור.
אם אתה לא רוצה לחזור, אז זה אומר שאין קשר. אתה רוצה ניתוק. פה הוא לא רוצה ניתוק. הרגע שהוא מקבל מכתב, הוא מתלהב מחדש, הוא שמח, מקבל אוויר, חמצן.
כן,
יפה, כלומר עדיין הוא מרגיש שאם הוא חוזר עכשיו, הוא חוזר מהיום מאוד לאט, הוא מחפש דרך איך ליצור אצלו מצב של געגוע קבוע, מהלך קבוע.
זה לא חרם עכשיו, הוא פתאום יחזור.
רגע, בסדר, בואו אנחנו כרגע נתחיל את הסיפור, מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו. כלומר למעשה במצב הזה, הריחוק של בן המלך מבית המלך הוא מה? חיובי. הוא דבר טוב, כי הוא עתיד להוביל לשינוי מהלך בנפש, בקשר שלו אל אביו. מעשה, כשאנחנו נמצאים בימים הללו, ראש השנה, שבת תשובה השבת, יום הכיפורים שבוע הבא, אם בשיעור הקודם עמדנו על הנושא של תשובה וכפרה של יום הכיפורים, כן, לא, צריך, לא צריך, סברות לכאן, סברות לכאן, שיטת רבי, שיטת חכמים, כל חטא שאדם עושה, הוא מתרחק. הוא מתרחק. כל סבור הוא לא מרחק אף אחד. ברגע שאדם חוטא, הוא הולך עוד צעד אחד אחורה, מול הקדוש ברוך הוא. מעשה בבן מלך שנתרחק. לכאורה, לפי הסיפור הזה, זה אפילו סבבה, לא? אני אתרחק, 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 אני אחטא, 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 עד שאני אדאג, אבל אני אחזור. זה לא הכוונה של רבי נחמן. זה לא הכוונה של רבי נחמן. אדם שחוטא מתרחק. מתי זה? כאשר האדם חוטא מתוך נתק.
בלי הבנה שהוא
לסיכור בנו. בלי הבנה של לקיחת אחריות על החטא. בלי הבנה שהמרחק עכשיו שהוא יתרחק יכול להועיל לו, אם הוא יודע מה חטא, יתחרט עליו, יצטער עליו, יתגעגע אל אבינו שבשמיים ועל המרחק שנוצר בגללו. יתגעגע אל הקדוש ברוך הוא. ואף על פי שעכשיו אולי בגלל החטא הוא יכול בקלות יותר לחזור על אותו חטא ולהתרחק עוד, אם הוא יתגעגע אל הקדוש ברוך הוא, אם הוא ירצה לשוב, הגעגועים שלו יגברו מאוד, אבל המחשבה שלו תהיה איפה? אצל אביו, הוא יהיה שם למרות שפיזית הוא לא. זה מה שרוצה להגיד לנו פה רבי נחמן. אם כן, בנינו קצר, אז אנחנו נצטרך ככה קצת לדחוס. אולי אפשר להגיד שבתהליך הריחוק הזה של בן אדם שלנו, עם האדם הקדוש ברוך הוא, יש את זה רעיון, מסר. מסר פעם, אתם יודעים, זה גם ראשי מילת השורש של מסור, זה לחתוך. מסר זה להעביר, זה רעיון, אבל גם לחתוך. מסרים צריכים להיות קטרים. יש את זה מין משהו שעולה מבין השורות בסיפור של רבי נחמן. ריחוק יכול להיגרם מכל מיני סיפור. וזה לא נכון לומר שסיבה אחת. כי באמת הרבה 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 דברים יכולים לגרום להתרחקות. כמעט אין סוף. ולא בגלל סיבה כזו או סיבה אחרת. כי האדם הוא אדם מורכב. מורכב פיזית, מיליוני תאים ומיליארדים. וגם הנפש שלו מורכבת. הרגשות שלו מורכבות. כלומר, לא יכול להיות סיבה אחת, בגלל שכך וכך זה ניהלות, יש סיבות אין ספור, תאוות, חולשות, חולשה פיזית יכולה להביא לחולשה נפשית, התמכרויות, יש אין סוף דברים. ואם כעס, לפעמים רוגז, כל מה שאני אומר זה קצה המזלג. יכולים להיות אין ספור מקרים שבאים את האדם להחליט החלטה לא נכונה. אז להצביע נקודה מסוימת אי אפשר. זה מה שאומר פה רבי נחמן. אבל אנחנו צריכים להתעסק לא בסיבות, כי הסיבות לא מועילות. ברגע שאני אומר בגלל זה וזה קרה לי כך וכך, מה עשיתי? האשמתי את כל העולם, אבל התעלמתי ממה? מהעובדה שאני רחוק. אני לא מתעסק איתה. כלומר הסיבות זה לא צריך להיות הנושא שדנים בו. למה? איך זה קרה? מי ומה ומי? הנקודה המרכזית שאדם צריך לשאול את עצמו זה מה? אני נמצא כאן, עכשיו, מה אני עושה? כי כל הזמן להישאר בדברים צדדיים, משאירים אותך איפה? בדרך הצדדית. אתה לא עולה על המסלול. אתה לא עולה על כביש המהיר. אתה עובד עם כביש צדדי כזה שלא מוביל החוצה, אלא מסובב את אותה עיר כל הזמן בפנים. צא החוצה. תתחבר לכביש המהיר. תשנה כיוון. לכן פה, המוטיב המרכזי, שאומר רבי נחמן בטיפור, הוא מוטיב הגעגועים.
זה מה שקראנו לפסוק?
להתגעגע למקום הקודם, להתגעגע לאבא, זה מה שיגרום לאדם לשנות את הפאזה. לשנות כיוון, להתגעגע לזמן שבו הקשר שלו כבן מלך היה טוב עם המלך, כן.
בסדר, אז עכשיו אבל הוא הגיע לזה להתגעגע, אבל קודם אמרנו שהוא לא מחפש רק אותם מחזור דרך להתגעגע, אלא שבצרוף, כאילו, שכל הזמן בדרך צרופה, כל הזמן התגעגע, אז עכשיו הוא יחזור, אז הוא עוד פעם,
יפה, אז זה בדיוק, אתה אמרת משפט מדהים, משפט מחבר בין מה שאני רוצה להגיד עכשיו. היום אתה פשוט, תופס אותי שני שורות קדימה כל הזמן. יופי. תקשיבו, אני רוצה לתת לכם דוגמאות מהחיים. מדוע ריחוק מעורר געגוע? שאלו את עצמכם, יש לכם אח בחוץ לארץ. אתה נמצא במילואים ואשתך בבית. אתה מתגעגע. למה ריחוק גורם לגעגוע? לכאורה, דווקא קרבה היא טובה יותר. למה הריחוק הוא זה שמוביל לגעגוע? ניתן דוגמאות. כאשר, שימו לב, ודאי תלמדו אתם תתחתנו בעזרת השם, כאשר אין קשר אמיתי, עמוק, בין אנשים, הם יכולים להיות ביחד, בעבודה, בכיתה, בבית המדרש, הם יסתדרו מצוין. יסתדרו מצוין. אפילו ייהנו מהקשר הזה. קבוצתי. אבל כאשר כל אחד הולך הביתה, יש בין הזמנים, אחד הלך למילואים, השני נסע לנסיעה עסקית, אם זה לא אמיתי, באותו רגע שהמקום לא תופס את האנשים הללו, כל אחד בעולמו, ואותו אדם שהיה איתו ביחסי מצוינים, מותר בעבודה, בישיבה, בכל מקום, לא מעניין אותו. הוא פשוט לא מעניין אותו. כלומר, זה לא קשר. זה באמת לא קשר. אתה תתגעגע אליו? לא. ממש לא. אתה אפילו לא חושב עליו. הוא לא מעניין אותך. אבל בעבודה, בישיבה, אתם מסתדרים מצוין, חברים, צחקים, מדברים, פוקים, הולכים לכל ביחד, הכל ביחד. ורק שזה נסגר, הגיע השעה 4, הולכים הביתה, זהו, לא מעניין אותך. זה קשר? לא, זה לא קשר. אין שם שום דבר אמיתי. לכן, כשהוא הולך ואני הולך, אני לא מרגיש שחסר לי משהו. לא רוצה לי כלום. לכן, אני גם לא מתגעגע אליך. כלומר, הגעגוע מגלה לנו את מה? את עומק הקשר.
אבל אם זה היה קשר חזק,
ככל שהקשר הוא עמוק יותר, גדול יותר, חזק יותר, מלמד על מה? על עומק הקשר. כאשר אתם תהיו בעלי משפחות, תוכלו למדוד מה קורה עם הקשר הזוגי שלכם. אם הוא בעלייה או הפוך, ככל שהגעגוע יהיה גדול יותר, שיהיה מרחק, אתה תדע שהקשר הוא אמיתי. אם זה נחלש, משהו משובש, צריך לחדש את הקשר, לראות מה קורה שם. כי זה במגמת ירידה, טוב זה, אנחנו נמד בשיעורים של חינוך המשפחה, אבל להתגעגע, ליצור את הגעגוע, לא לחינם התורה אסרה על אדם נשוי, אני לא מדבר על אנשים לא נשויים, זה בכלל אסור. אבל יש תקופה, כל חודש שאסור לו להתקרב אל אשתו. פיזי. אסור לו. ליצור געגוע. תהליך קבוע. כל חודש, יש תקופת זמן, כל חודש. געגוע. הכל מחדש. וזאת הקשר. אני שומע לפעמים זוגות שבאים להתייעד, הוא אומר, אני הולך לעבודה, אני מצטער שנגמר היום, אני צריך לחזור הביתה. הוא אומר, שמה, יש לנו בעיה זוגית. אם האדם לא מתגעגע לבית שלו, זה צרה צרורה. צריך לטפל. זה מעיד על קשר שטוח, קשר שכמו אנשים בעבודה, בישיבה או בכל מקום אחר, שזה משהו ענייני זמני. נגמר. כל אחד על דרכו, אין כלום, לא מעניין. זה דבר נוראי. לכן הקדוש ברוך הוא עשה חסד איתנו. והוא יוצר לנו מציאויות שלא מתאימות לנו כל הזמן. לפעמים פה יש דבר שלא מסתדר לי, ושם דבר שלא מסתדר לי, ופה לא הולך לי, ושם קרה כך, ושם אחרת. למה זה? כדי שלא נתרגל אליו.
אל השם?
כן. ונפסיק להעריך אותו. ליצור מצב שבו האדם פתאום אומר, ריבונו של עולם תעזור לי. ליצור געגוע אליך. ליצור איזה מין סוג של ריחוק.
ומצד שני, אבל כל
הזמן נסחה את המכתב. זה כל דרך כבר היה. יופי. יופי. כלומר, לא לחינם. החיים הם לא רצופי עושר, אלא רצופי התמודדויות. כדי ליצור את המרחק, את הריחוק, ולא להתרגל. לכן אנחנו באים לבית הכנסת שלוש פעמים ביום, ולא כל היום. אף אפי שהגמרא אומרת, לפה יתפלל האדם כל היום כולו. אין הכוונה, תפילה בציבור. תקנו שלוש פעמים ביום לבוא, למפגש, ואחר כך ניתוק. סליחה, לא ניתוק. ריחוק. ריחוק. תתגעגע לתפילה הבאה. התרגלנו אל הקדוש ברוך הוא. התרגלנו אליו. בשבילנו, זהו, דבר הזה. ברור שהוא פה. הוא משגיע, הוא עושה, הוא הכל. זהו, התרגלנו. איפה געגוע? אתם יודעים מה אנחנו לא מרגישים געגוע? כי אנחנו כל כך רחוקים בחטאתנו ובעוונותינו, ואנחנו מאשימים את כל העולם שהם גרמו לכך, ולא מסתכלים באיגרת, לא מסתכלים באיגרת שניתנה לעם ישראל בהר סיני, ואומרים כזאת וכזאת עשינו על חטא שחטאנו לפניך, אשמנו, בגדנו, גזלנו. לא מסתכלים, כן, זה בגללו וזה בגלל כך ובגלל זה, הקדוש ברוך הוא עשה לי כך, נכין זה כך. סליחה, התבלבלנו. אז אין תחושת געגוע, יש תחושה של קנאות, יש תחושה של הכל כרגיל, אין לנו הערכה, אין לנו יראת, או, לא מדבר על יראת הרוממות, אפילו יראת העונש, קשה לנו להתמודד איתה, לא כל כך משפיע עלינו. עד כדי כך התרגלנו. אתה קדוש ברוך הוא מרחיק אותנו.
אבל עדיין, ביום כיפור עצמו,
ופתאום... ואז מגיע הימים הללו של ראש השנה. ואנחנו מקבלים ניגרת. בעוד 30 יום, אני מזמין אותך אליי. בן יקר שלי. אני רוצה אותך. אני שולח לך ניגרת, אני לא רוצה את המרחק הזה. למה אתה כל כך טוב לך במרחק הזה?
חושב ש...
למה אתה כל כך נהנה מהריחוק הזה? איפה הגעגועים?
רצפו אותם.
איפה אני? איך אומר הנביא ישעיה? הביטו, סליחה, אומר הפסוק, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה, תתבוננו רגע, תרימו את הראש למעלה. קיבלנו איגרת, יש לכם משפט, עומדים לפני אבא למשפט, במשפט אתה לא הולך לנשק את השופט. אתה עומד ויראה, כי אתה לא יודע מה ייגזר. וניחה, כל מיני עניינים, פרנסה, בריאות, טוב, שיהיה לטובה. אבל חיים ומוות. אצלנו ביישוב, נפטר אדם בראש השנה.
מה זה אומר שהוא בן אדם
לא? בראש השנה. האדם הזה היה תוקע, בעל תוקע קבוע במיני הוותיקים במערת המכפלה. הוא חלה במחלה הידועה סרטן, וחודש לפני שהוא נפטר לאלו, הוא תקע בשופר במיני וכוחות לא יודעים מאיפה. וסיפר לי שכן בלוויה שהייתה במוצאי החג, שהוא ראה אותו יומיים או יום לפני, זה משהו כזה, כשהוא נפטר. הוא כבר היה, הוא נראה מאוד קשה, בלי כוחות. הוא אמר לי, יש לי רק עוד תפילה אחת, בקשה אחת, שלי כוח לתקוע בשופר בראש השנה. הוא כבר תקע בשופר של מעלה. חיים ומוות. וגם זה לא מזיז. גם זה לא מהיר אותנו? אתם מבינים עד איפה אנחנו נמצאים רחוק בגלל חטאינו? והחטא היותר גדול, היותר קשה, שאנחנו לא מתגעגעים, אנחנו לא מרגישים חסד. לכן אנחנו אומרים בתפילת מוסף, בחגים, שנה, כיפור, מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו. איך מתחיל הסיפור? מעשה בבן מלך שנתרחק. אנחנו חשנו את עצמנו ובמקום לגרום מלנו להתגעגע, לרצות להתחבר לשם, אנחנו פועלים הפוך. טוב לנו בריחות. שולח לנו הקדוש ברוך הוא איגרת. הנה יום הדין, לפקוד על כל צבא מרום בדין, וכל באי עולם, עוברים לפניך כבני מרון. וביום הכיפורים, מה שלמדנו בפסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם, נקרא לחטאותיכם לפני השם ויתרו, אני ככה רציתי לחדש בדברי רבי שאמר שלא צריך לעשות תשובה, שמה שמתכוון רבי שבאמת כל העבירות נמחקות עדי פשט הפסוק בלי תשובה, זה נכון רק למי שמתגעגע, זה נכון למי שמבין שהוא התרחק והוא עושה הכל כדי לחזור, גם אם הוא לא כל כך מהר מגיע לתחושת מגע עם הקדוש ברוך הוא, אבל הגעגוע למגע הזה, הרצון, המחשבה, השאיפה, החלום, זה לחזור ולגעת. במה? נכון. במה? באיגרת, בתורה. לחזור אל השורש, אל התורה, שהיא המכתב של הקדוש ברוך הוא. כל הגילוי האלוהי בעולם בא לידי ביטוי באותיות התורה, במילות התורה, במשפטי התורה. זה גילוי השם כאן בעולם הזה. התגעגע להחזיק את האיגרת. זה לא די שיושבים בבית המדרש, מנופפים אצבעות, מתרצים, מבקשים, לא מתגעגעים, לא מרגישים בספר את הקדוש ברוך הוא. לא מרגישים אותו שם. לא די לנו להחזיק בתורה. לכן אומר הפסוק, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. בסדר, שכחו אותי, בסדר, אני אפליג, אבל את התורה תשמרו, תתגעגעו אליי, תתגעגעו אליי. כלומר, הציבור של רבי נחמן חושף בפנינו את הגעגוע לקדוש ברוך הוא ככלי מרכזי בחיבור בינינו לבין הריבונו של עולם. אני רוצה לסיים, אני פשוט מקצר מאוד מאוד מאוד.
למה?
לא, כי הזמן כבר אני גולש לשיעור הבא. יש דבר אחד חשוב לזכור, הבן פה בסיפור של רבי נחמן מבין לאחר זמן של געגוע מתמשך שהאיגרת עצמה היא היא המלך.
הוא ממש אמרנו שאם הוא רשם את זה,
זה הוא, זה כמו הוא, חתימה של האדם זה הוא, אפילו שיהיה נהיה. החתימה של הקדוש ברוך הוא מסויה בתורה בהתחלה בראשית ברא אלוהים ומסתיימת עיני כל ישראל. זו האיגרת. אין לנו נביאים. אם היו נביאים היינו שומעים את דבר השם בבירור יותר. מה שנותר לנו זה לקחת את התורה ולהבין שהיא היא הגילוי הגדול ביותר של הקדוש ברוך הוא ממציא, ולדבוק בה, לקחת אותי, ודרכה להתגעגע אל הקדוש ברוך הוא. נסיים בסיפור. פתחנו בסיפור, נסיים בסיפור. אם זה רבי נחמן, אני אלך לסבא. סופר על הבעל שם טוב, שביום הכיפורים יש וידוי, בידוע, והתחיל לומר בידוי, ישנו, בגדנו, גזלנו, והתחיל לבכות. נו, אנחנו מכירים את זה, כשהרבר בוכה, החסידים, בוכים, לא יודעים למה. אבל אחר כך שואלים אותו, מה קרה? אמר להם, באמת בכיתי, כי פעם בדורות הקודמים, זה אומר הבעל שם טוב, הדורות שקדמו לו, אנשים עסקו במסחר, או במה שלא עשו, באמונה. כן היה כן, לא היה לא, דיברו אמת. וכשהם היו באים לבית הכנסת ביום הכיפורי, והיו צריכים להגיד בידוי, הם היו צריכים לשקר. היו אומרים, אשמנו, והם לא אשמו. בגדנו, והם לא בגדו. גזלנו, והם לא גזלו. אז בחוץ היה אמת, ופה בבית הכנסת היה שקר. אבל היום בחוץ הכל שקר, ופה הם אומרים אמת. אשמנו, בגדנו, גזלנו. אז זה אני בוחר. אנחנו נעמוד בעוד מספר ימים מול הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורי, ונתבדה בכל התפילות, וידוי קצר, וידוי ארוך. רבותיי, בואו ונהיה שקרנים, בואו עד יום הכיפורים נעשה תשובה, ושנגיד אשמנו, בגדנו, גזלנו, נהיה שקרנים, כי נקנו מזה. בראתי יצרה, אומרת הגמרא בקידושין, בראתי לו תורה טבלים. טבלים, זה שמנצח אותו, ממתיק אותו, מגרש אותו. אני רוצה לברך את כולנו, שנתגעגע אל הקדוש ברוך הוא ונפסיק להתרגל אליו. התרחקנו כי חטאנו. נחזיק את האיגרת שהיא התורה בכל הכוח, עם כל הגעגועים, וככה נזכה להיחתם בספרם של צדיקים, אתם ומשפחותיכם, עם כל עם ישראל, אמן ואמן.